שלום וברוכים הבאים. אנחנו צוללים היום אל תוך ערימות של מסמכים ועדויות שמספרים את הסיפור של פריס, מתחילת הדרך ממש ועד סוף המאה ה-19. המטרה שלנו היא ככה לחלץ מכל זה את האירועים המרכזיים, את השינויים הגדולים, אולי גם כמה דברים שפחות מכירים שעיצבו את העיר. נראה לאן זה ייקח אותנו.
בהחלט. ומה שמעניין במקורות האלה זה לא רק שמתארים את פריז כבירה, אלא ממש כמרכז עצבים כזה של כוח, של תרבות, אבל גם של המון סכסוכים לאורך מאות שנים. ורואים ממש איך אירועים נקודתיים, לפעמים אפילו קטנים, השאירו חותם פיזי או תרבותי שאפשר, אתה יודע, לראות עד היום.
אז בוא נתחיל ממש מההתחלה, מהיסודות. יש לנו עדויות על שבט גלי, קראו להם הפריזיאי. הם אלה שהתיישבו על האי הזה, מה שאנחנו מכירים כיום כאיל דה לה סיטה, אבל השם המקורי היה בכלל לוטטיה, נכון?
נכון מאוד, לוטטיה. ויש אפילו ממצאים פיזיים, כמו למשל הפיליה דה נוט, עמוד השפנים. מין עמוד אבן כזה עם תבליטים שמראה כמה הנהר, הסן, היה חשוב להם כבר אז, למסחר, לתחבורה.
ואז מגיעים הרומאים, אי אפשר להתעלם מההשפעה שלהם.
לגמרי אי אפשר. הם בנו שם פורום, מרחצות, מפוארים, אמפיתיאטרון, הארנס דה לוטס, שחלקים ממנו אגב קיימים עד היום, אפשר לבקר שם.
וואו, באמת?
כן. אבל התקופה הרומית היא לא רק בנייה מפוארת. היו גם אתגרים. המקורות מתארים פלישות של שבטים גרמנים, לחץ על הגבולות, ובערך בשנת 300 לספירה יש שינוי רשמי בשם מלוטסיה לפרי.
יש איזה סיפור מעניין עם הקיסר יוליאנוס, לא?
כן, יוליאנוס הכופר, הוא שהיה שם תקופה והתאהב בעיר, הוא כתב עליה בחיבה, קרא לה משר לוטס, לוטסיה היקרה שלי. זה נותן איזושהי הצצה לאיך הרגישו כלפיה.
יפה, אז התקדמנו קצת, לימי הביניים המוקדמים. הנצרות מתחילה לתפוס מקום מרכזי.
בהחלט, ואז צוצות דמויות מפתח. למשל, סן דני, שהפך לקדוש הפטרון של צרפת כולה, אחרי מותו כמרטיר. וישנה גם דמות נשית חזקה מאוד, סן ג'ניבייב.
כן, הסיפור עליה עם הטילה ההוני.
בדיוק. הסיפור הוא שהיא שכנעה את הפריזאים לא לברוח מפני ההונים, אלא להישאר ולהתפלל. מיוחסת לאמירה מפורסמת משהו כמו "כלזום פי, נו לפעם, נו פריירום דיו", שהגברים יברחו, אנחנו האנשים נתפלל. זה מראה על סוג אחר של עוצמה.
ואז מגיע קלוביס.
כן, המלך קלוביס, בשנת 508, קובע את פריז כבירת הממלכה הפרנקית שלו. זה, אפשר לומר, הרגע שבו פריז מתחילה את דרכה כמרכז פוליטי ודתי חשוב. היא מקבלת את הכינוי "פי אנה דה ליגליז", הבת הבכורה של הכנסייה.
וזה בא לידי ביטוי בבנייה של כנסיות.
בוודאי. כנסיות חשובות מוקמות, אבל לא רק. אחד הדברים המפתיעים שעולים מהמקורות הוא הקמת הוטל דיו בסביבות שנת 651.
שזה בעצם סוג של בית חולים?
כן, בית חולים מאוד ראשוני, אבל הרעיון היה שהוא פתוח לכולם. עניים, עשירים, נוודים. זה די מדהים לתקופה ההיא. מושג שקיים בצורות שונות עד היום.
אבל התקופה הזו לא הייתה רק שלווה ובנייה. הגיעו גם זמנים קשים יותר. אני רואה פה התייחסויות חוזרות ונשענות לפשיטות של הוויקינגים.
אוי, הוויקינגים, כן. החל מהמאה ה-9, בערך 845 לספירה, הם מתחילים להגיע במעלה הסן בספינות שלהם. המקורות מראים אותם ככוח אכזרי, הם שורפים, בוזזים, דורשים דמי כופר עצומים. זה נשמע כמו טראומה מתמשכת לעיר.
אז איך התמודדו עם זה?
התגובה המתבקשת הייתה ביצורים. האיל דה סיטה היה המרכזי, בוצר בצורה רצינית. בנו קשרים מבוצרים כמו הגרום פונט והפטי פונט ששימשו גם כמעין שערים לעיר. זה עזר?
זה בהחלט עזר, אבל לא תמיד הספיק. היה מצור מפורסם מאוד בשנים 885-886, שנמשך כמעט שנה. העיר עמדה בו בגבורה, אבל בסופו של דבר המלך נאלץ לשלם לוויקינגים כופר אדיר כדי שיסתלקו. זה מראה גם את החוזק של הביצורים, אבל גם את החולשה של השלטון המרכזי באותה תקופה.
ולמרות כל הדרמות האלה, לקראת ימי הביניים המאוחרים יותר, פריז הופכת למשהו אחר לגמרי, מרכז אינטלקטואלי ותרבותי שמקרין על כל אירופה. נכון מאוד. האוניברסיטה של פריז צומחת והופכת לאחד ממרכזי הלמידה החשובים בעולם. הוגים כמו פיירה בלאר מלמדים שם, וב-1258 מוקם הקולג' דה לה סורבון, הסורבון המפורסם. במקביל מתחילים לבנות כמה מהמבנים הכי אייקוניים שאנחנו מכירים.
כמו נוטרדאם.
בדיוק. הבנייה של קתדרת נוטרדאם מתחילה ב-1163, פרויקט אדיר שנמשך עשרות שנים. וגם הסן שפל, הפנינה הגותית הזו, שנחנכה ב-1248. מבנים שמסמלים את העוצמה הדתית והמלכותית.
והעיר עצמה? היא מתפתחת גם ברמה היומיומית?
כן, בהחלט. העיר מתרחבת מעבר לאי המרכזי, לגדה הימנית והשמאלית. מתחילים לראות ניצנים של ארגון עירוני. יש לנו את הליבר דה מצ'ה, ספר המקצועות, מ-1268, שזה מין רישום מסודר של כל הגילדות ובעלי המלאכה בעיר.
זה סוג של רגולציה מוקדמת?
אפשר לומר. וגם ניסיונות ראשונים לשיפור התשתיות. המלך פיליפ אוגוסט מתחיל לרצף את הרחובות הראשיים בסביבות 1184, כי קודם הם היו פשוט בוץ. ויש אפילו אזכרות לניסיונות ראשונים של תאורת רחוב בסיסית מאוד, עם נרות או מנורות שמן בכמה פינות.
נשמע כמו התקדמות, אבל אז מגיעות המאות ה-14 וה-15, והמקורות מציירים תמונה די קודרת.
כן, אלה היו מאות קשות מאוד לפריז ולאירופה כולה. קודם כל, המוות השחור, המגפה הנוראית שהגיעה ב-1348, ופשוט מחכה, לפי הערכות, בין שליש לחצי מאוכלוסיית העיר.
בלתי נתפס.
לגמרי. ואז, במקביל כמעט, מלחמת 100 שנים, עם אנגליה, שהשפיעה ישירות על פריז. היו תקופות של כיבוש אנגלי, מ-1420 עד 1438. אפילו הניסיון של ז'אן דוארק לשחרר את העיר ב-1429 נכשל במצור ההוא.
והיו גם בעיות פנימיות, מרידות.
בהחלט. המשברים האלה חשפו את המתחים החברתיים והפוליטיים שהיו מתחת לפני השטח. היה את המרד של איטיאן מרסיל, ראש הסוחרים, ב-1358, שניסה להגביל את כוח המלך. היה את מרד המאיו טאנס ב-1382, נגד מיסים. והיה גם מאבק פנימי עקוב מדם בין שתי סיעות אצולה, הארמניאקס והבורגיונס, שקרא את העיר לגזרים.
נשמע כאילו העיר הייתה על סף קריסה, לא פעם?
היא בהחלט הייתה במצבים קשים, אבל מה שתמיד מדהים לראות במקורות זה את כושר ההתאוששות שלה. גם אחרי המגיפה, גם אחרי המלחמות והמרידות, פריז מצליחה איכשהו לקום על הרגליים ולהמשיך לצמוח.
ואז אנחנו מגיעים לתקופת הרנסנס והלאה, ונראה שהעיר מתחילה לשנות את פניה בצורה יותר מודרנית אולי?
כן, יש שינויים פיזיים מאוד בולטים, המלך אנרי הרביעי בונה את הפונט נוף בסוף המאה ה-16, וזה חידוש. זה הגשר הראשון בפריז שלא היו עליו בתים וחנויות, הוא היה פתוח לגמרי. הוא גם יוזם את הפלאס רויאל, מה שהיום נקרא פלאס דה ווז', כיכר עירונית סימטרית ויפהפייה.
והלוב, הוא לא היה תמיד מוזיאון.
נכון, הלוב היה במקור מבצר, אחר כך ארמון מלכותי. התהליך של הפיכתו למוזיאון מתחיל בהדרגה בתקופה הזו, ומקבל תאוצה לקראת המהפכה. אבל תקופה הזו היא לא רק יופי ובנייה, היא גם תקופה של מתחים דתיים איומים.
טבח ליל ברטולומאוס הקדוש.
בדיוק. הסן ברטלמי ב-1572, טבח המוני של פרוטסטנטים, ההוגנוטים, ברחובות פריז. אירוע טראומטי שמראה את הצד האפל של התקופה.
ובכל זאת, נראה שיש איזו תנועה קדימה בתפיסה של העיר.
נכון. מתחילים לראות חשיבה על המרחב הציבורי. ניצנים של שדרות רחבות יותר, שיפור משמעותי בתאורה הציבורית תחת השער לה רניה במאה ה-17, מה שהפך את פריז לעיר בטוחה יותר בלילה, לפחות יחסית.
ויש גם פריחה תרבותית.
אדירה. זה העידן של מולייר והתיאטרון, של בתי הקפה הראשונים כמו הפרוקופ המפורסם שנפתח ב-1689, והפך למקום מפגש לאינטלקטואלים ואמנים. פריז הופכת למרכז תרבותי תוסס. אבל, וזה אבל גדול, מתחת לפני השטח המתח החברתי גובר והולך.
בגלל הפערים?
גם, וגם בגלל תחושת הדיכוי מהשלטון המרכזי. סמל מובהק לכך הייתה חומת גובי המיסים, המיר דה פרמייה ז'נרו, שנבנתה סביב פריז בשנות ה-80 של המאה ה-18. היא נועדה למנוע הברחות סחורות ולגבות מס על כל מה שנכנס לעיר, והפכה לסמל השנאה לשלטון. זה היה אחד הדברים שהזינו את האווירה לקראת המהפכה.
ואז זה התפוצץ, 1789.
לגמרי. המהפכה הצרפתית מטלטלת את פריז עד היסוד. כיבוש הבסטיליה ב-14 ביולי 1789 הוא רק ההתחלה. אחר כך כיבוש ארמון הטואליריז ב-1792, תקופת הטרור של רובספייר. העיר הופכת לזירת התרחשויות דרמטית ואלימה.
ונפוליאון, הוא מביא קצת סדר.
נפוליאון מביא סדר, אבל סדר בסגנון שלו. הוא משתמש בפריז כבמה להדרת שלטונו עם פרויקטים גרנדיוזיים כמו שער הניצחון והרחבת רחוב רבולי. אבל הוא גם אחראי לדברים יותר, נקרא לזה, יומיומיים וחשובים, כמו הנהגת שיטה מסודרת למספור בתים בעיר, מה שלא היה קיים קודם בצורה אחידה.
אוקיי, אז הגענו למאה ה-19, ונראה לי שפה קורה השינוי הכי דרמטי, לפחות מבחינה פיזית.
ללא ספק. המקורות מהמאה ה-19 מתארים מהפך של ממש. ודמות המפתח כאן היא הברון האוסמן, שמונה על ידי נפוליאון השלישי לשפץ את פריז החל מ-1853.
שיפוץ זו מילה עדינה, לא? הוא פשוט הרס ובנה מחדש.
בדיוק, הוא הרס שכונות שלמות, צפופות ועתיקות מימי הביניים, ובמקומן סלל שדרות רחבות וישרות, הבולוורדס. הוא בנה מערכת ביוב מודרנית, שיפר את אספקת המים, התקין תאורת גז בכל העיר, עודד בנייה של בתי דירות מפוארים בסגנון אחיד, ויצר את הפארקים הגדולים. הוא בעצם יצר את פריז שאנחנו מזהים היום.
וזה גם התקופה של חנויות הקלבו הגדולות.
נכון, האובון מרשה ועוד. וגם התקופה של התערוכות העולמיות הגדולות, האקספוזיסיון אוניברסל, שהביאו לפריז מיליוני מבקרים והציגו את החידושים הטכנולוגיים האחרונים. השיא היה כמובן התערוכה של 1889. לכבודה נבנה מגדל אייפל, תור אפל.
שהיה אמור להיות זמני בכלל.
נכון, והפך לסמל הנצחי של העיר. וב-1900 נחנך כאן המטרו, פריז בסוף המאה ה-19 היא באמת בירת העולם מבחינה תרבותית, טכנולוגית, אופנתית.
אבל זה לא היה רק זוהר. המאה ה-19 הייתה גם מאה של מהפכות וזעזועים חברתיים קשים.
בהחלט. אי אפשר לשכוח את מהפכות 1830 ו-1848 שהפילו משטרים, ואת האירוע הטראומטי של הקומונה הפריזאית, קומיון דה פרי, ב-1871. אחרי התבוסה במלחמה נגד פרוסיה, פרץ מרד עממי בפריז, והדיכוי שלו על ידי הצבא הצרפתי היה אכזרי ביותר, עם עשרות אלפי הרוגים ברחובות. עוד צלקת עמוקה בהיסטוריה של העיר.
אז כשאנחנו מסתכלים על כל המסע הזה דרך המקורות, מהיישוב הגלי הקטן ועד המטרופולין של סוף המאה ה-19, זו באמת עיר שנבנתה משכבות על שכבות של היסטוריה. כיבושים, אמונה, מלחמות, מהפכות, אמנות, חדשנות.
כן, פסיפס מורכב ועשיר להפליא. וזה אולי המקום להשאיר את המאזינים עם מחשבה קצת אחרת, איך ההבנה הזו של כל השכבות האלה, של כל האירועים האלה, מהרומאים, דרך הוויקינגים והמלכים, המהפכות והבנייה מחדש, איך כל זה משנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על פריז כשאנחנו מטיילים בה היום?
זאת אומרת, לחפש את ההדים של העבר.
בדיוק. אילו הדים של המאבקים הדתיים, של המהפכות החברתיות, של החזון העירוני של אוסמן, של חיי היומיום לאורך המאות, עדיין נמצאים שם, ברחובות, בבניינים, באווירה, אולי משהו לחשוב עליו לפעם הבאה שמבקרים בעיר האורות.